רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
אם יש שני מושגים שנהוג לסלף בצורה מאוד מאוד רצינית בדמוקרטיה המודרנית, אלה מושג הסובלנות והפלורליזם. גם נוהגים כמובן להתבלבל ביניהם. אז לשם הסדר הטוב שבדברים, אני תמיד אוהב לחזור למקורות וללכת למי שעיצבו את המחשבה שלנו, ואין טוב להתחיל מאשר בג'ון לוק, שכתב את המניפסט הכי מכובד והכי חשוב שנכתב עד ימינו, על הסובלנות. ואני כמובן מדבר על האיגרת הראשונה והשנייה על הסובלנות, ובאיגרות האלה מנסה ג'ון לוק לשכנע אותנו מדוע כדאי לנו לנהוג בסובלנות. עכשיו, אני אגדיר דבר ראשון מהראש שלי, ממה שאני מכיר, גם סובלנות וגם פלורליזם, ואני מגדיר את זה בצורה מאוד ילדותית, אחר כך נעבור לג'ון לוק וננסה לעסוק בזה בצורה יותר רצינית, אבל הצורה הילדותית שלי מספיק טובה בשביל לנתח הרבה מאוד אירועים פוליטיים ולנסות להבין אותם. אז ככה, פלורליזם זה אהבה של שוני. זאת אומרת, אני שמח שאני בכיתה פלורליסטית, שאני בכיתה שיש בה הרבה מאוד שוני, שוני של דעות, שוני של גברים ונשים, שוני של אנשים מרקעים אתניים שונים, שוני של עשירים ועניים, שוני של גבוהים ונמוכים. זה פלורליזם, לאהוב שוני, לאהוב את המגוון. גיוון ופלורליזם זה בעצם מושגים מאוד מאוד דומים. אבל סובלנות זה משהו אחר לגמרי. אפשר להיות האדם הכי חשוך בעולם, והכי דבק בזה שיש אמת אחת, והאמת הזאת צריכה להכריע, וכולם צריכים ללכת אחרי האמת הזאת, אבל אם אותו אדם, שהוא כזה חשוך וכזה צר אופקים, לא מעוניין לכפות את האמת שלו באמצעות כוח הזרוע, באמצעות אלימות, הוא נחשב אדם סובלני. סובלנות היא אי הרצון להפעיל אלימות בשם איזשהו עיקרון. זה סובלנות, זה הכל. זה מאוד 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 פשוט. סובלנות היא בעצם אומרת, עדיף שאני אסבול מאשר שאתה תסבול. עדיף שאני אסבול ואשמע את השטויות שאתה אומר כרגע, שאין להם שום פשר ושום משמעות ושום חשיבות, והלוואי שלא היית אומר אותם, והלוואי שלא היית מאמין בדברים האלה שאתה מאמין בהם. אבל אני לא מתכוון לסתום לך את הפה בכוח. זה סובלנות, זה הכל. כלומר, סובלנות היא לא עמדה פלורליסטית, היא לא עמדה שאומרת, הלוואי שיהיה גיוון בחברה, או הלוואי שיהיה הרבה מאוד זרמים, וכל מיני דברים כאלה, ממש לא. זאת רק עמדה שאומרת, שהרבה יותר כדאי, בשביל שהאמת תצא לאור, ובשביל לשרת את האמת, להשתמש בכוח השכנוע, ולא בכוח הזרוע. שימו לב, זאת עמדה תועלתנית. היא לא אומרת שלא כדאי להרביץ. היא אומרת שבשביל שהאמת הזאת תוחזק על ידי כמה שיותר אנשים, לא כדאי להרביץ. לא כי היא הרבצה כשלעצמה היא דבר טוב או דבר ראוי. ובאמת, tolerance זה סובלנות. ולא, ויש עוד פירוש באנגלית, אם מישהו רשום במורפיקס סובלנות, הוא יראה גם שכתוב open-mindedness, שזה ממש לא הפירוש הנכון. הפירוש הנכון, כפי שנכתב על ידי ג'ון לוק, זה tolerance. Tolerance זה כמו כושר סיבולת, כמו סיבולת לב ריאה, אז ככה גם סובלנות אמורה, אם אתם רוצים, אתם יכולים לזכור את זה כמו סיבולת לב ריאה. ובואו נתחיל עם האיגרת הראשונה לסובלנות, אני מתחיל בפסקה הראשונה. אתה שואל לי שיהיה נכבד, לדעתי על הסובלנות ההדדית בקרב הנוצרים. וג'ון לוק בעצם, שימו לב, הוא מתחיל בסובלנות בעניינים הדתיים. למה בעניינים הדתיים? כי כל דבר הכי קשה להגדיר והכי קשה להצדיק איזשהו מעשה כשמדובר בעניינים קיצוניים. עכשיו ברור שאין דבר יותר קיצוני ודבר שיותר קשור לאמת כשלעצמה, לפחות בעיני המאמינים, מאשר דת. ואם לגבי דת לא כדאי להפעיל כוח כדי לכפות אותה לאחרים, אז ודאי וודאי שכל שאר הדברים אחרים, כמו דעה פוליטית כזאת או אחרת, על שילוב טרנסג'נדרים בכיתה בבית ספר יסודי. ואני משיב בקצרה, כי סבלנות שכזאת נראית לי כאבן הבוחן העיקרית של הכנסייה האמיתית. שהרי, גם אם יש המשתבחים בקדמוניות מקומותיהם ושמותיהם, או בתפארת הפולחן המקובל עליהם, ואחרים בתורתם המתוקנת, והכל מתפארים בכך שאמונתם היא האורתודוקסית. והרי כל אחד בא על האמונה האורתודוקסית בעיני עצמו. אז מה אומר ג'ון לוק? שכל כנסייה או כל זרם בנצרות אומר על עצמו שהוא הכי אורתודוקסי והוא הכי אמיתי והכי נכון והוא הכי כדאי להאמין בו. השתבחויות כאלה ודומות להן הרי הן על נכון מאפיינים של אנשים המתחרים ביניהם על כוח ועל עוצמת שלטון יותר מאשר סגולותיה האמיתיות של כנסיית הנוצרי. וכאן ג'ון לוק מגדיר מהי מדינה. המדינה, רפובליקה, נראית לי כחברה של בני אדם אשר נוסדה אך ורק לשימור ולקידום של נכסיהם האזרחיים. בשם נכסים אזרחיים הרי אני מכנה את החיים, את החירות ואת שלמות הגוף. שימו לב, אלה שלושת הזכויות היחידות על פי ג'ון לוק. חירות, חיים ושלמות הגוף, ואת היעדר הכאב מן הגוף. וכן גם את הבעלות על החפצים החיצוניים. זאת אומרת, יש לנו את זכות הקניין, הזכות לחיים וביטחון, וזהו, כגון אחוזת אדמה, כספים, רעיתים וכיוצא באלה. ההגנה על שמירתם הצודקת של הדברים הכרוכים לחיים אלה, בצורתם השלמה, באמצעות חוקים השווים לכל, לכלל ולפרט, הרי זו חובתו של הממשל האזרחי. שימו לב, הוא אומר, הממשל אמור לדאוג לשמירה על זכות הקניין וזכות לחיים, זה גם כמובן מאוד מאוד קשור להגנה עצמית, דיברנו על זה כבר בפרק של רישוי מעשי והגנה עצמית, הוצאת נשק וכל הדברים האלה. כך שאם יעז מישהו לעבור על החוק או על הנוהג, הפחד מן העונש יעצור אותו בהעזתו, והעונש הזה מבוסס על נטילה או צמצום של אותם נכסים השייכים לו, שעליהם הוא עשוי או חייב להתענג. אז מה יעשו אם מישהו יעבור לחוק? ישים אותו בכלא או יכנסו אותו. כנס זה פגיעה בזכות הקניין, וכלא זה פגיעה בזכות החירות. והלא אין איש הנכון מרצונו שילקח ממנו חלק של נכסיו, ולא כל שכן שילקחו ממנו חייו או חירותו. ומכאן שמצויד הממשל בכוח שהוא כוחם של כלל נתיניו, להניש את אלה המחבלים בזכותו של הזולת. והנה, חוקי הממשל מכוונים אך ורק לטובת הנכסים האזרחיים הללו. וכל כוחו של החוק האזרחי ותחולתו מסוים הוא ומוגבל אך ורק לדאגה לנכסים הללו ולקידומם, וכוח זה אינו יכול ואינו צריך להתרחב ולחול על גאולת הנפשות. והדבר למד ככל הנראה לי מתוך הטיעונים הבאים. אז שימו לב, הוא אומר, הממשל לא אמור להתעסק בעניינים של קידום האמונות הכי נכונות, או קידום של הדתות הכי נכונות, או משהו בסגנון הזה. הוא אמור להתמקד רק בשמירה על זכות הקניין, החירות, והשמירה על הגוף. והטיעון הראשון שלו הוא הולך ככה. משום שהדאגה לנפשות אינה יותר מעניינו של הממשל האזרחי, מאשר מעניינם של אנשים אחרים. האלו ייפה את כוחו של הממשל לדאוג לנפשות, גם לא נראה שאלה העניק לאנשים סמכות כלשהי לאלץ אחרים שיקבלו עליהם את דתם. גם בני אדם לא ייפו כך את כוח הממשל, שהרי אין אדם יכול להניח במידה כזאת את הדאגה לגאולת נפשו, שיוכל לקבל עליו באילוץ אמונה או פולחן שקבע מישהו אחר, בין אם שליט ובין אם נתין. אז שימו לב, זה היה טיעון מאוד מאוד יפה. הוא אומר, בעצם דת או אמונה אחרת שנכפת עליך בכוח, אתה לא באמת מקבל אותה. אתה רק מקבל אותה לכלפי חוץ, ואתה לא באמת משתכנע. הרי אין אדם מסוגל ואפילו רצה בכך להאמין משום שזולתו מאלץ אותו להאמין. והלא באמונה צפונים כוחה ותועלתה של דת אמת, דת הנושאת גאולה. שהרי אם אתה אומר שאתה מאמין במשהו, אם אתה מגלה את אמונתך בפולחן חיצוני, ובא ואת אינך משוכנע בלבובך שדברים אמיתיים ורצויים בעיני אלוהים, אינך מקדם כלל את גאולתך. אז מה אומר? אם אדם יעשה מצוות כאלה ואחרות רק בגלל שהוא אולץ להאמין בדבר הזה, או אולץ לקיים את המצוות האלה, הוא לא יקבל שום שכר על המצווה. כי בעצם הוא לא בחר בחירה חופשית לעשות את אותו דבר. שנית, הדאגה לנפשות אינה יכולה להיות מעניינו של הממשל האזרחי, שהרי כל כוחו של זה צפון ביכולתו לאלץ, ואילו דת אמת, דת הנושאת גאולה, הרי מבוססת על השכנוע הפנימי של הנפש, ובלעדיו אין לדבר ערך כלשהו לפני אלוהים, ולא זה טבע השכל האנושי, שהוא אינו נכנע לאלימות חיצונית. שהרי כוחו של החוק בטל אם אין כורחים לו את היכולת להניש, ומה אומר לנו ג'ון לוק? אם בעצם, אתה תגיד, בסדר, רק נחוקק חוק שאומר שהדת כזאת או הדת האחרת היא הדת הרשמית, ואנחנו לא מאלצים אף אחד בשום דבר, אז אומר, זה לא באמת חוק. חוק הוא דווקא איזשהו אקט שכולל בתוכו יכולת כפייה ויכולת עונש. שלישית, הדאגה לגאולת הנפשות בשום אופן אינה יכולה להיות בתחומו של הממשל האזרחי. שהרי אפילו היה זה אפשרי שסמכות החוק ואימת העונש די היה בהן לשם הבאת שינוי בדעתם של בני אדם, עדיין אין בהם תועלת כלשהי לגאולת נפשותיהם. אם רק דת אמת אחת קיימת, ואחד הוא הנתיב המוביל למשכונות המבורכים, מה התקווה לרוב בני אדם להגיע שמה, אם תוטל על בני התמותה חובה להתעלם מהוראות שכלם ומצפונם, ולקבל עליהם בעיוורון את הדוגמות שבהן מחזיק שליטם. שימו לב, והוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר שאם השלטון יכפה על כולם במה להאמין ובמה לא להאמין, יכול להיות מצב מאוד מאוד גרוע, שהם בעצם לא יאמינו בדת האמת. ודת האמת נגיע אליה רק על ידי דיון חופשי, שכולל את כל הדעות, ואם בעצם הממשל בחר לו דת שהיא לא דת אמת, אז אנחנו מגיעים פה למצב שבו אנחנו לא נגלה לעולם מה נכון ומה אמיתי, רק כי יש איזה משטר חזק שהכריח את כולם לנהוג בדרך אחרת. ועכשיו אני רוצה שנעבור לטיעון מאוד מאוד יפה של ג'ון לוק. הוא קצת ארוך, אני אנסה להסביר אותו תוך כדי בכמה מילים, אני חושב אבל שהוא די מדבר בעד עצמו. הוכחנו כבר לעיל שהדאגה לנפשות אינה מעניינו של הממשל, והכוונה כמובן, אם מותר לי לומר כך, דאגה סמכותית המתבצעת באמצעות חוקים והטלת עונשים. שהרי דאגה חסודה המתבצעת באמצעות לימוד, ייעוץ והוראה, אין למנוע מיש. למה מתכוון כאן? הוא אומר, כמובן, לממשל אסור לכפות על דעות כאלה ואחרות, הוא חייב להיות סובלני, כלומר, לא להשתמש בכוח על מנת לכפות דעות. אבל מה אם נגיד שאולי הממשל צריך לעשות לימודים או ייעוץ או הוראה או הכוונה לדעות הנכונות? אומר לנו ג'ון לוק, הנה ככן, הדאגה של כל אדם לנפשו היא עניינו שלו, ומן הראוי להשאירה ברשותו הבלעדית. מה אם יזניח האדם את הדאגה לנפשו? זאת אומרת, אם האדם לא מספיק אחראי בשביל לדאוג לנפש שלו, אז אולי צריך שהממשל ידאג לנפש שלו. על זאת אני עונה, ומה אם יזניח את הדאגה לבריאותו? ומה אם יזניח את הדאגה לנכסיו? אלה דברים הנוגעים הרבה יותר לממשל האזרחי. שם היוצא הממשל צו מיוחד שימנע מן האיש להיעשות אני או חולה. דרך אגב, זה קורה היום הדברים האלה, כשעושים איזשהו סימון אדום על מוצרים, שהם כן בריאים או לא בריאים, הממשל היום מתעסק בשטויות גמורות שהוא לא אמור להתעסק בהם, והוא גם עושה זה בצורה גרועה כמובן, ומבזבז המון מהמשאבים שלנו. החוקים מגוננים ככל יכולתם על נכסיהם של הנתינים ועל בריאותם מפני אלימותו של הזולת, או מפני הרמייה, אך לא מפני ההזנחה או בזבזנות של הבעלים עצמם. אי אפשר לאלץ איש שיהיה בריא או עשיר בניגוד לרצונו. אפילו האל אינו יכול להושיע את האנשים בניגוד לרצונם. אבל נניח עם זאת, שיש שליט המבקש לאלץ את נתיניו שיצברו נכסים או שישמרו על בריאות גופם. האם יקבע אז בחוק שהנתינים יוכלו לדרוש אך ורק בעצתם של הרופאים הרומאים ולנהוג לפי המרשמים של הרופאים אלה בלבד? האם לא תהיה תרופה כלשהי או מזון שיותר להידרש לו מלבד אלה שנוצרו בוותיקן או אלה הבאים מבית מלאכה בז'נבה? או גם כיוון שהוא מבקש לתת לנתיניו עושר ונעימות, יקבע בחוק שעליהם לעסוק במסחר או במוזיקה דווקא. כלום יצווה על כל אחד להיות פונדקאי או נפח, שהרי בין העסקים במלאכות האלה יש שמקיימים את משפחותיהם ברווחה ומתעשרים בצורה משמעותית. אבל תאמר, יש אלף מלאכות, ואילו דרך הגאולה היא אחת ויחידה. אז יבוא ויגידו, שנייה, ההשוואה הזאת, המטאפורה של הממשל שאומר לכולם לעסוק דווקא בנפחות או דווקא במקצוע כזה או אחר, זה לא רלוונטי, כי הדרך לאמת היא דרך אחת, ואילו הרבה מקצועות, יש מקצועות שמפרנסים את הבעלים שלהם בצורה יפה. ואילו דרך הגאולה היא אחת ויחידה. יפים הדברים ובייחוד אומרים אותם אלה המבקשים לאלץ את זולתם ללכת בדרך מסוימת זו או אחרת. שהרי אילו היו דרכים אחדות לגאולה, לא הייתה אפילו המטלה אחת לאלץ את הבריאות. ואם אני צועד עכשיו ברוב כוחי ועוני, בדרך המובילה לפי הגיאוגרפיה הקדושה הישר לירושלים, מדוע זה מקים אותי רק משום שאפשר שאיני מהלך בנעליים המתאימות, או שאינני מתרחץ לפי האופן הנכון, או שערי אינו גזוז כהלכה, או משום שאני אוכל בשר בדרכי, או אוכל משהו אחר התואם את צורכי קיבתי, משום שאני נמנע מקיצורי דרך מסוימים שחוששן לגביהם כי הובילני לתהום או לתוך שיחים. לכן, אם ניתן דעתנו בקפידה, נבין שעניינים זהירים שכאלה הם המעוררים עוינות קשה בין נוצרים אחים, המסכימים כולם לגבי מהותה של הדעת, ואילו כל הדברים האחרים אפשר לזנוח אותם או להחזיק בהם, אם אין הם מלווים באמונה תפלה, או בצביעות, ולא לחטוא בכך כל עיקר לדת או לגאולת הנפש. מה שאומר ג'ולוק בפסקאות האלה זה שבעצם על מה הנוצרים בסך הכל מתווכחים, על שטויות, על כמה אמונות תפילות פה ושם, בסך הכל הכיוון הוא אותו כיוון בכל הנצרות, והם מקיזים זה דמו של זה, בגלל דברים שהם באמת איך מקפלים את הגרביים ובאיזה דרך הולכים לירושלים. אבל אם אנחנו לוקחים את העניין הזה של ההבדלים האלה או האחרים בנצרות לענייננו שלנו, אנחנו בעצם נראה מהר מאוד שגם בעניינים שלנו, ההבדלים בתוך המחנה הליברלי בין השמאל לימין הם לא כאלה גדולים. גם משמאל וגם ימין מאמינים שלא צריך להרוג הומואים, וגם משמאל וגם ימין מאמינים שלא צריך להקות ילד טרנסג'נדר או משהו כזה. זאת אומרת, אף אחד לא חושב בכלל שצריך לנהוג כלפיהם באלימות. כל השאלה היא האם צריך לתמוך בכמה עשרות אלפי שקלים, או לא לתמוך, או לתת איזשהו יחס מיוחד, או לתלות את דגל הגאווה. שימו לב, ההבדלים בתוך החברה הליברלית של היום, הם לא כאלה גדולים בין שמאל לבין ימין. אנחנו פשוט אוהבים מאוד לדקדק בהם, אבל בסופו של דבר יש איזשהו חלון אוברטון של דעות מקובלות בחברה, ואפילו של דעות לא מקובלות בחברה, וגם אם נלך לאנשים הכי הכי קיצוניים, אנחנו לא נמצא דעות שמצאנו בעבר, לפני 700 שנה, ואנחנו סך הכל מתווכחים על קוצר של יוד. טיעון נוסף שהוא מביא, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא טיעון הטעות. כלומר, אם אתה עכשיו אומר, בואו לא נהיה סובלניים, בואו נאפשר לממשל להפעיל כוח כנגד כל כנסייה שהיא לא כנסייה אמיתית, או כנגד כל דעה שהיא דעה לא מקובלת בחברה. והוא אומר את הדבר הבא, ואם כנסייה כלשהי כנסיית עובדי כוכבים ומזלות, גם אז צריך הממשל להתייחס אליה בסובלנות? והוא עונה, בכוח איזה חוק יוכל הממשל לדכא כנסייה של אקום, מבלי שאותו חוק עצמו לא ישמש במועד מסוים ובמקום מסוים לדיכויה של כנסיית אמת. שהרי זאת עליך לזכור, שהכוח האזרחי אחד הוא בכל מקום, ואילו דתו של כל שליט היא דת אמת בעיניו, כך שאם ינתן לממשל האזרחי כוח כזה בענייני דת, כך שלמשל יוכל השליט בז'נבה לעקור מן השורש באלימות בדמים, את הדת שאותה רואים שם ככוזבת או כדתם של עובדי כוכבים ומזלות, באותה הזכות יוכל ממשל אחר בארץ שכנה כלשהי לדכא דת אמת. ובהודו יוכל הממשל לדכא את הנוצרים. שימו לב מה הוא אומר, כי אם אנחנו ניתן לממשל כוח מסוים ולגיטימציה מסוימת לעשות מעשים כאלה ואחרים, בסופו של דבר הכוח הזה יפנה גם כנגד הטוב, והוא לא יהיה תמיד מצוי בידיים טובות ונאמנות. אין לנו שום ביטחון בזה. ויש לנו עוד שני טיעונים אחרונים שבהם נדון, כמובן זה מסמך יחסית ארוך, 100 ומשהו עמודים של מניפסט על הסבלנות, ואומר, שנייה, אבל אולי בעצם כן צריך להתנהג בצורה לא סובלנית, כלומר, כן כדאי להפעיל כוח כנגד עובדי אלילים. על כך אתה אומר, עבודת אלילים הרי היא חטא, וממילא אין להתייחס אליה בסובלנות. אני עונה, אם תאמר עבודת אלילים הרי היא חטא, ועל כן יש להקפיד להימנע ממנה, דבריך הגיוניים בהחלט, אך אם תאמר הרי היא חטא, ועל כן ראוי שהממשל יעניש את החוטאים בה, אינך טוען כהלכה. שהרי אין זה עניינו של הממשל לאכוף את החוקים, או לאנוש באמצעות חרבו, את מה שנראה לו שהוא חטא נגד אלוהים. הכל מסכימים שתאוות הבצע, אי הושטת עזרה לזולת, עצלות, ופגמים רבים אחרים הרי הם חטאים. אך מי הוא הסבור שהממשל הוא שצריך להעניש את החוטאים בהם? והרי זה משום שאין הם פוגעים בזכויותיו של הזולת ואינם מפריעים את שלום הציבור. ואפילו במקומות שבהם מכירים בהם כחטאים, אין אוכפים על עושיהם את החוק. החוק אינו אומר דבר כנגד השקרנים, ואפילו כנגד הנשבעים לשקר, אלא ביחס למקרים מסוימים, שגם בהם אין הסיבה החוצפה כלפי האלוהות, או הכיעור שבמעשה, אלא הסכנה לשלום המדינה, או לשלום הזולת. בקיצור, כפי שאנחנו רואים כאן, הסובלנות היא סובלנות גם לעובדי אלילים. ויש לנו בעצם חריג אחד לכל הדבר הזה, שהוא באמת נדרש לו בפסקאות האחרונות של המסמך, וזה שאין להתייחס לסבלנות כלשהי לאלה מכחישים את קיומה של אלוהות. שימו לב מה הטיעון שלו כאן, שהרי על מי שמכחיש את קיום האל, אינן מקובלות לא הבטחות, לא האמונות ולא הבריתות שהם הקשרים היוצרים את החברה האנושית, ואין כל קדושה נודעת להן בעיניו. הרי הרחקת האל מכל הקשרים האלה, אפילו זו הרחקה נעשית במחשבה בלבד, מבטלת אותם כליל. יתר על כן, איש אינו יכול לטעון ליחס של סבלנות בשם הדת, שעה שהכחשת האל שלו, מחבל בדת ומבטל אותה. שימו לב מה אומר, הוא אומר, כל המסמך הזה על הסבלנות הוא בעצם גם על פי עקרונות ליברליים, אבל גם על פי העקרונות של התורה, העקרונות גם של הנצרות. והוא אומר, אתה לא יכול גם להגיד אני כופר בהכל, וגם לדרוש שיתייחסו לך בסובלנות. כלומר, אין לזה בסיס. אז כמובן שהדרך להמיר את דתו של אתאיסט להיות נוצרי מאמין, היא לא על ידי כוח, כי זה פשוט לא יעיל, כפי שהוא הוכיח כבר מקודם. אבל מבחינת עקרונות של סובלנות שמגיעים מתוך היהדות, מתוך הנצרות, אי אפשר לטעון לסובלנות למישהו שמכחיש את כל התוקף של הדבר שאתה מסתמך עליו. אז מה הבנו מכאן? אני רגע אסכם. מהי סובלנות ומהי לא סובלנות? סובלנות זאת לא קבלת האחר, זה לא להקשיב לאחר, זה לא לאפשר לאחר לסיים את המשפט. זה ממש לא זה. סובלנות היא פשוט אי שימוש בכוח כנגד מי שאתה לא מסכים איתו. אתה יכול להפריע עליו, אתה יכול לצעוק עליו, אתה יכול לגדף אותו, אבל לא לכלוא אותו בכלא, ולא להטיל עליו כנסות, ולא לעשות דברים כאלה ואחרים. כל הדברים האלה שקשורים לשמוע את האחר, ולרצות להקשיב לו, ולנהל דיון נעים ונחמד, קשורים אולי לחופש הביטוי, קשורים אולי לפלורליזם, אבל לא קשורים לסובלנות. זה פשוט עיוות של המושג הזה, וכל פעם שאני שומע את המושג סובלנות בהקשר של פלורליזם, בהקשר של הכלה, בהקשר של לשמוע את האחר, זה פשוט שטויות. זה לא משמעות המושג, וזה לא קשור בכלל להיסטוריה של השימוש במושג הזה, עד אמצע סוף המאה ה-20. מה שכנראה קרה, זה פשוט שגנבו את המושג, הקומוניסטים, השמאל הנאו-מרקסיסטי, והחליטו להשתמש בו בצורה שמעוותת אותו, כדי שיהיה אפשר להשתמש בכתבים ובחוקים שחוקקו עד אותו זמן, ולהוות להם את הצורה ולהשתמש בהם לטובת האג'נדה הפרוגרסיבית. אז עד כאן, מקווה שהחכמתם. תודה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.